למדנו על יש בנימין שרץ עם הלכות, שיש כל מיני קשיים בפשט, ורק התירוצים של חז"ל מסבירים את כל הפשעים, את כל הקשיים. אתם זוכרות? אתם שמה כאילו? עברו איזה חודש-חודשיים מהשיעור הקודם. מסופר על המלחמה של ישראל מול פלישתים, ועל הכבוסה, ואחרי זה יש בנימין שרץ. וחז"ל אומרים שיש לו בעיית הלוחות, וזה שאול. דיברנו בשיעור שעבר על פרק י"ז, על המלחמה מול גוליית, שבעצם דוד יושב רק אחרי זה ששאול כבר בנה צבא עם הערכה, זוכרות? שבגוליית, שגוליית לא באמת הם מעכבים את הצבא שלהם 40 יום, אלא שהם 40 יום מתוסכלים, ומשתגעים כן, רק רוצה את הסיכום כדי שנראה מאיפה אנחנו מתחילים. הם כל פעם, כל בוקר קורסים מחדש, ואז גוליית יוצא ומנסה לצייר את כולם. אבל בעצם שאול, כששאול אומר לאלי, אנוכי הבא מהמחר יום הכנסתי היום, אז אלי לא מבין כלום, אבל שאול מתכוון, יש פתרון. שאול אומר, אני אסביר לכם למה הפסדנו. יש בעיה טכנית, קוראים למערכה. בשביל לבנות מערכה צריך להקים מלכות בישראל, נכון? בשביל להקים צבא מקצועי, אני צריך להיות פעם מלך, מישהו צריך להיות פה מלך. הוא לא מהנדס שמוצא פתרון, הוא מלא אמונה בנצח ישראל שלא ישקר את המקום. זאת אומרת, הוא יודע שאנחנו נצא מזה, כשבתוך הכאוס, בתוך האובדן, בתוך הייאוש, בתוך רבבות הנופלים בקרב, כשהכל נראה חסר תקווה וכולם מיואשים לגמרי, זה שהוא מסביר לאלי מה הבעיה, זה אומר שהוא אומר, אנחנו צועדים קדימה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אנחנו נצא מזה, יום אחד אנחנו נצא מזה. ואלי לא מבין שום דבר, למה אלי לא מבין שום דבר? שאלי הוא בן של לאה, ויש בנימין הוא בן של רחל, אז הם לא באותה שפה. אבל הוא מבין שהוא פגש איש מאוד מאוד גדול, לכן הוא אומר מה היה הדבר מי, וכשהוא שומע בשפה שלו, כשארון השם נפל בשבי, אז הוא נופל אחורנית. זה מה שראינו, זאת אומרת, ראינו פסוקים שהיו בהם הרבה מאוד קשיים, זוכרות? ושני מדרשי חז"ל שבעצם פתרו את כל הקשיים. זה מה שראינו עד עכשיו, ומכאן נמשיך, אבל את השאלה שלך. פרק י"ז, איזה מהדורה יש לך? אז זה אותו דבר כמו שלי, אותו טקסט. נכון, אז מה, איך לא כתוב לך? לא כתוב לך 40 יום?
לא כתוב, יש 40 יום שהוא מחרף ומגדל.
אז מה את לא ראית?
אז 40 יום, לפי מה שאני אמרתי, שהם כאילו ניסו להילחם
בעם
ישראל.
מה את מבינה אחרת? מה את מבינה? מה לא ראית? אז בלי את השיעור שלי, בלי השיעור שלי, את מקשה, את לא רואה את השיעור שלי בתוך הפסוקים. אז מה את רואה בתוך הפסוקים? ומה הצבא שלו עשה בינתיים? שתה קפה? לא, כאילו מה, הצבא הפלישתי? אני אסביר את הרקע. הרקע הוא שפלישתים יוזמים את המלחמה, נכון? מי שיוזם את המלחמה פרק י"ז זה פלשת. כשצבא יוזם מלחמה, זאת אומרת שהוא בטוח שהוא ינצח. כי אם הוא יפסיד, וואי, וואי, וואי. לא כדאי להתחיל מלחמות אם אתה בטוחה שאת מנצחת. כי אחרת האומה המותקפת תנקום, והיא תנקום, רצח זה יהיה העונש הכי קל. מה שיקרה לכל העורף, לא יהיה מי שיגן לעורף. זאת אומרת שפלישתים בטוחים שהם צבא הרבה יותר חזק. והם מגייסים את הצבא שלהם, 40 יום הם מחזיקים. זה עלות של מיליארדים להחזיק צבא 40 יום. העורף שלהם מופקר, כי הצבא הפלישתי לא נמצא בפלישת. את כל זה הם עושים, זאת אומרת, יש להם יתרון ברור, הם חושבים שהם יכולים לכבוש את ישראל, ובמקום זה הם החליטו לוותר, שגוליית בעצם יעשה את המשחק הזה ויגיד, אם מישהו יבוא מולי. זה חסר פה הרבה חוליות בתמונה הזאת, נכון? אנחנו לא מאמינים. חוץ מזה, אנחנו יודעים שכשדוד מגיע, אז הוא אומר, ואכל היוצא במערכה, ויראו במערכה. פסוק א', ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת המערכה. ויבוא, והחיל יוצא מערכה ויראו במלחמה, ותעוף ישראל לפלישתים מערכה לקראת מערכה, וירא את המערכה, והוא מדבר עמם, ואז איש הביניים עולה ממערכות פלישתים. לכן אמרתי שזה נמצא פה בתוך הפסוקים, בסדר? אני מנסה, אני הרבה פעמים משתמש בפרק הזה כדי ללמד משהו שבעיניי הוא הרבה יותר רחב, איך בעיניי הקטנות צריך ללמוד תנ"ך. שוב, אני מזכיר שיש פה פרט שהוא מאוד מאוד משפיע על כל הפרק. מה הפרט? שיש בנימין שרץ במערכה בידיים של שרות הלוחות. זה לא כתוב, אבל יש כל כך הרבה קשיים בפסוקים שברגע שאת מבינה את זה, אז הכל מסתדר, נכון? למה, אתם זוכרות? למה הוא לא אמר לאלי? איך העיר ידעה לפני אלי? אלי יושב רחוק, אלי יושב קרוב. למה הוא רץ? למה הוא רץ למקום הזה? צריך לפתוח את הכל מחדש? מישהי זוכרת? 10 שקלים ממי שתגיד שהיא זוכרת. לא, אני יכול להמשיך משם, אני יכול להתבסס לנקודת המוצא הזאת. למה זה לא כתוב? היה הרבה יותר פשוט שיהיה כתוב, היה רוצה איש מיני מערכה וידיו לוחות. ואז הכל היה מסודר. למה זה לא כתוב? למה זה כתוב? שאלה שאנשים שואלים אותה בזעם פעם. פעם העברתי שיעור לכל ראשי המכינות, הדתיות והחילוניות ביחד. אז הם מאוד נהנו מהשיעור, אבל מישהו צעק, אני שומע את הצעק אותו עד עכשיו. אבל למה זה לא כתוב? למה זה לא כתוב? השאלה שואלת אותי, כי חז"ל אומרים ככה, באמת מוכח מתוכו כל הקשורים. אבל למה זה לא כתוב? ואני חושב שהתשובה על השאלה הזאת היא מה זה פרק בתנ"ך. פרק בתנ"ך הוא סיפור. אנחנו מכירים סיפורים, נכון? אפשר לדבר מילים, ואפשר לכתוב מילים. אני יכול לדבר איתך, להפיק צלילים מהפה שלי ולהעביר דרך המילים את המסר. אני יכול לכתוב, במקום לדבר אני כותב את זה. כותב את זה הנייר, כותב את זה בוואטסאפ, ואני מעביר לך את המילים שאני רוצה. יש לנו תרבות שמייצרת מילים בלי סוף. יש לנו המון כלים, קל לנו ליצור מילים. אנחנו לא צריכים אורות של בהמה וסופרי סתם, בטח אנחנו לא צריכים לחצוב על לוחות כמו שהיה מימי קדם. יש לנו הרבה יכולות טכנולוגיות לשפוך הרבה מילים. אנחנו מכירים הרבה סיפורים. אנחנו קוראים סיפורים ובסיפור כותבים, למה שלא יכתבו? למה שלא יכתבו? אז אני עכשיו רוצה לדבר על הסיפור התנכי. זה בכלל לא נכון הסיפור התנכי, זה נכון לכל התנכי, אבל אני אתחיל קודם כל בסיפור, בסיפור המקראים יותר טוב. לקרוא בזה. מה יש בתוך הסיפור הזה? יש בתחילת מורה נבוכים, הרמב"ם בפרק ב' במורה נבוכים, הרמב"ם מספר למי ששאל אותו שאלה מאוד מאוד טובה. איך זה יכול להיות שבגלל עבירה שהם אכלו מעץ הדעת הם קיבלו שכר, הם נהיו כאלוהים יודעי טוב ורע? כל כך הנחש אומרת, אם תאכלו מעץ הדעת, שזה עבירה, בגלל עבירה לא קורים דברים טובים, דברים קורים דברים. איך יכול להיות שנהיו דברים טובים? התירוץ של הרמב"ם זה שיודעי טוב ורע זה משהו מאוד רע, זה משהו לא טוב, בסדר? זה ארוך, לא ניכנס לזה. זה עולם מעוות, במקום אמת ושקר, טוב ורע לא ניכנס לזה. אבל הרמב״ם אומר משהו מאוד מביך. זו שאלה ממש חזקה. הרמב״ם אומר, האיש הזה קורא בספר תורת האלוקים שמשעמם לו. הוא אומר את זה במילים הרבה יותר גרועות ממה שאני אומר. כאילו הוא כבר אכל, והוא כבר חיפש מנה אחרונה, והוא חפר בארונות ולא מצא שתיים. ומאוד משעמם לו, אז הוא פותח את התנ"ך. בסדר, הוא אומר את זה מילים יותר קשות משלי. והאיש הזה, ככה הוא קורא את התנ"ך, ככה אומר לו הרמב"ם, וזה... למה אתה אומר את זה? הוא באמת שאל שאלה טובה, למה אתה אומר את זה? או איך הרמב"ם רוצה שנקרא בספר תורת האלוקים? יש הרבה הלכות איך לומדים תורה, את יודעת, את לא יכולה ללמוד תורה כשבא לך. אם גרדת מתחת לשרוול, למשל, או גרדת בשערות, אז את צריכה איתו לידיים, את רוצה להמשיך. אם יש ריח רע, פתאום את קוראת משהו, פתאום נהיה ריח רע, את לא יכולה להמשיך ללמוד תורה, את צריכה לעבור את החדר. צריך לברך ברכת התורה בבוקר. יש הלכות מתי לומדים תורה, מתי לומדים תורה, הן כמעט לא רלוונטיות, בדרך כלל יש ריח טוב וכו'. אבל יש תנאים, למה? איך הסיפור, איך התורה כתובה, בטח איך הנביאים ואיך הכתובים, ואולי גם חז"ל. דוד המלך אומר, אגורה עולמים באוהליך. אגורה עולמים באוהליך. מה זה אגורה עולמים באוהליך? חז"ל אומרים, ביקש דוד לחיות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ביקש דוד שיהיו שפתיו דובבות בקבר. שמעתם פעם את הביטוי? שפתיו דובבות בקבר? זה שפתותיו של צדיק דובות בקבר. אני מנסה, תראו, זה יראה לכם מוזר בהתחלה, אבל תנסו לתת לי צ'אנס. גם אחרי זה זה יראה מוזר, אבל... אני חושב שהסיפור במקרא הוא בנוי אחרת לגמרי מכל הסיפורים שאנחנו מכירים. הסיפורים שאנחנו מכירים, אני מדבר איתך, הסיפור מדבר איתך. כתב, הסופר כתב ואת קוראת הסיפור. הסיפור של המקרא הוא סיפור אחר. הסיפור של המקרא, אתם יודעות מה, אם נבין את זה טוב, אז יכול להיות שנראה את זה גם לא רק במקרא. בסיפור של המקרא, התפקיד של הסיפור הוא לא לספר סיפור. הרי אנחנו לא מספרים סיפור, אנחנו לומדים תורה. מה זה חשוב הסיפור הזה בכלל? למה התורה מספרת סיפורים? התורה יש לה תפקיד לא להעביר את הזמן ולא להסיק לנו השכלה כללית, לא אומר אותנו בוטניקה והיסטוריה, ממש לא. התפקיד של התורה זה מה? להפגיש אתכם אלוקים. להפגיש אתכם אלוקים. אז אם כתוב פרשת שבוע, לא לאכול בשר וחלב, אז מבינה, כדי להיפגש עם אלוקים, את צריכה לא לאכול בשר וחלב. הבנתי, כשיש מצוות, הלכות, הבנתי, לאכול מצה בפסח, הבנתי, זה מפגיש אותי עם אלוקים. אבל כשיש סיפורים, בסיפורים אין שום הלכות. כל הסיפורים שאנחנו עומדים בספר שמואל, אין בהם הלכות. למה זה תורה? במה זה נהיה תורה? איפה זה מחבר אותי לקדוש ברוך הוא? איפה זה מרומם את החיים שלי? הסיפור כסיפור הוא לא מעניין. מה כן מעניין? מה התפקיד של הפסוקים עכשיו? מה התפקיד של הסיפור? אתם רואות מאיפה שזה לא... אין לי מילים אפילו להגיד מה שאני רוצה, אני אנסה. אני הולך סחור סחור ומחפש את המילים. אני חושב שהפסוקים לוקחים... בואו נדבר על דוד וגוליאת, בסדר? המטרה של הסיפור על דוד וגוליאת, או המטרה של הסיפור על איש בנימין, המטרה של הסיפור על דוד וגוליאת, בסוף מה המטרה של הסיפור על דוד וגוליאת? מצלמה באה ולוחדת רגע בחיים, נכון? יש איזו תמונה, את מחייכת, מצלמים אותך, החיוך שלך נשאר לנצח, נניח, בסדר? הוא נשאר קבוע. את מפסיקה לחייך, את עושה כל מיני דברים אחרים, אבל אותו רגע שבו חייכת, נשאר על הכרטיס, עיקרון, איפה שלא יהיה, נכון? או אם הסריטו אותך. אני יכול להסתכל בתמונה של ילד שלי מפני 10 שנים, וואו, זה יופי, יש לנו סרטי וידאו של הילדים כשהם היו קטנים. זה כל כך מצחיק לראות אותם בגיל 3 ו-4, וזה כל כך חמוד. זה היה פעם, זה איננו, אני יכול לראות בתמונה הזאת. אני חושב שפרק בתנ״ך הוא הרבה יותר מזה. סיפור מספח מה היה פעם. סיפור רגיל מספח מה היה פעם, או מה הסופר המציא בראש שלו, בסדר? וכשקורא את הסיפור, את קורא, זה כמו לראות תמונה, זה כמו לראות סרט, נכון? את רואה מה היה פעם, את נפגשת עם מה היה פעם. הסיפור התנכי, אני חושב, אני אגיד בזהירות, הוא מנסה לעשות הרבה הרבה יותר מזה. הסיפור התנכי, המילים של התנך, האותיות של התנך, זה אותיות קדושות, אם יודעות. למרות שבסיפור, כשאנחנו עומדים תנך, נכון, אנחנו מנסים את הקדק בכל ניקוד, בכל אות, בכל זמן, זה לא סתם, אנחנו מנסים כל מה שאנחנו לא מבינים אנחנו שואלים, אנחנו שואלים, ובסוף אם אנחנו מצליחים בעזרת השם, אז מה יוצא מתוך הפסוקים? זאת אומרת, אנחנו רגילים שמילים מספרות סיפור, אבל אני חושב שהמילים של התורה הם הרבה יותר מספר סיפור. הסיפורים של התורה הם הרבה יותר מספר סיפור. אני חושב שהסיפור על דוד וגוליית שכתוב בתנ"ך, אם את תבין, אני אגיד ככה, אם תבין איתו את הסיפור הזה, את תהיי דוד המלך בעצמך. המילים של התנ״ך לא מספרים על, אלא הם חיים את. הם חיים את. הנביא הוא איש קדוש, הוא לא סופר, נכון? כי התפקיד פה משהו אחר לגמרי. זה כמו בחומש. בחומש, אנוכי השם אלוקיך, אז אנוכי הגמרא אומרת, אנא נפשי כתבית יבית. אלוקים נמצא בתוך המילים. תורה זה לא טקסט, תורה זה לא אותיות. תורה זה אותיות קדושות. תורה, מי שקורא את הטקסט לא יודע כלום, הוא לא אומר כלום. מי שקורא את הטקסט מילה מילה, או מי שגם מספר עצמו את הסיפור, הוא מבחוץ, הוא לא יבין כלום. יש באותיות של התורה, יש בסיפורים של התורה הרבה מעבר. אני חושב שכל סיפור מקראי הוא סיפור שכתבו אותו נביאים, הם לא רק אנשי קודש. אבל זה לא כמו תמונה, כי תמונה זה משהו שמת והיה מזמן. כשאני רואה תמונה שאנחנו לפני 10 שנים, זה לא אמיתי. אם זה נשמע לכם מסובך, אז אני מצליח. זה לא זה מסובך, אבל זה אמיתי. אם אני מצליח לפענח טוב 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 פרק בתנ״ך, לא בערך, טוב 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 פרק בתנ״ך, אם זה פרק על דוד, אז אני באמת, אני נלחם עם גוליאת, אני לא, זה קורה, אני נלחם עם גוליאת. אם אני אבין פרק טוב בישעיהו, לא בערך, לא בערך, אם אני אבין פרק טוב בישעיהו, אני אהיה נביא. זה יקרה לי. הפסוקים לוכדים בתוכם, או זה מין איזו קפסולה כזאת, זה לא קלטת וידאו, קלטת וידאו זה לא חי באמת, זה רק צילום, זה נראה לך. את לא יכולה. יש היום סרטים כאלה עם משקפיים, מציאות מדומה, שאת חושבת שאת בתוך הסרט, או שאמרו שעוד כמה שנים יהיו סרטים כאלה, אבל לא, זה אפקטיבי, פה זה לא אפקטיבי, פה זה אמיתי. פה זה אמיתי. הוא בכלל לא מנסה לספר סיפור, הוא לא רוצה שתקריא את הסיפור, זה כמו המשניות, אומרת, משניות זה ספר הלכה. אבל מה הגמרא עושה? הגמרא מראה, לוקחת כל משנה ואומרת, יואו, אנחנו לא מבינים כלום, ויש המון שאלות וקושיות, והם שוברים את הראש ומפרקים. גם במשנה שזה הלכה, כאילו לא קוראים את זה ועוברים את זה כמו איזה ספר חוקים. חודרים לזה, חודרים. חודרים. לוקחים כל... מי כתב את זה? מי כתב? אנחנו לומדים שמואל א', מעט. מי כתב את זה? נביא כתב את זה, שמואל הנביא כתב את זה. אם את קוראת את ספר בראשית, זה מעט. ריבונו שם, הוא שם. שמואל הנביא בפנים, הסיפור הזה הוא בפנים. זה נשמע דמיוני, זה נשמע כזה אף, נכון, זה לא קל לעשות. אני חושב בשביל לפענח פרק אחד, פרשייה אחת בתורה, בנביא צריך הרבה מאוד שנים. צריך את כל חז"ל ואת כל הראשונים ואת כל האחרונים, נכון. אבל תראו, גם כשמבינים את זה ברמה הכי ילדותית, זה תורה. תמיד זה תורה. וזה משפיע, וזה מביא ברכה, ומביא תועלת, ומרומם. אבל לאיפה זה יכול לקחת? זה לא סתם שבגלות לא כל כך למדנו תנ"ך, כי בגלות לא היה סיכוי. ידענו את הפשט, אבל להיכנס לעומק אין איזה סיכוי. גם היום אנחנו רחוקים מחוקים. אבל אם, למה זה לא כתוב? זה לא כתוב כי הנביא לא ניסה לספר סיפור. הוא בכלל לא ניסה. הוא לקח את המילים והשתמש בהם כדי ליצור משהו אחר. לא סיפור, אלא מציאות אמיתית. ואם אני אקשיב אני אגיד לכם איזה משהו שוב, זה יכול לשמוע לכם דמיוני, לא חשוב. עכשיו אני אגיד. אתם נוסעות בדרך, ולפעמים אתם רואות הרים, ובערים יש מערות, נכון? איך מערה נראית? אתם מסתכלים בחוץ. מהכביש, לא ראית מערה אף פעם? זה נראה כמו כתם שחור כזה, נכון? מי זה נראה ככה? זה משל שאני המצאתי, אבל זה משל שמדבר עליהם עוד. תסתכלו על האותיות, הן שחורות לכם? זה קצת מרחף, אבל זה בסדר. אני הרבה פעמים מסתכל על כל אות כאילו זה פתח של מערה. זה לא כתם דיו שעשו את זה בצורת דבר ובצורת גימל. יש באותיות של התורה אין סוף. יש באותיות של התורה עוצמה. יש באותיות של התורה חיים. אתם יודעות שאם בתורה אות אחת נכתבה לא נכון, אז הספר פסול. פסול. למה הוא פסול? מבחינת טקסט אפשר להבין. כן, אבל זה לא טקסט, זה משהו אחר. איש בנימין נמצא, הוא נמצא בתוך הפסוקים, אגור או הלכה עולמים. סתיו שצדיק דובובות בקבר, הכוונה, שאם אני קורא פרק תהילים, גם כן הוא קורא פרק תהילים בלי להבין כלום, זה קדוש, זה עושה משהו. אבל אם היינו יכולים לפרק פרק תהילים, לשבת שנים על פרק אחד ולהוציא, עם כל מה שחזל אמרו, כל מה שראשונים אמרו, וכל האחרונים, אז אני עכשיו הייתי דוד המלך, באמת הייתי. אני חושב שזה קורה הרבה. כשעם ישראל רוצה לבכות, הוא פותח את הספר הזה. ובוכה הרבה פעמים, אם הוא כן מבין, אם הוא לא מבין, אני מדבר על רמה של הבנה. למה זה לא כתוב שואל אדם שחושב שהתנ"ך מספר סיפורים? הוא בכלל לא מספר סיפורים. זה קורה בצורה, זה כתוב בצורה שמשאירה המון חללים, והחללים האלה צריכה לשאול את עצמך שאלות. לא כל אחד יכול, וכל אחד יש זמן. אבל אם אפשר לעשות את זה, אז שואלים את השאלות ובונים את הפרק, ולאט לאט, למשל, אתם, אין תיאורי נוף כמעט אף פעם, נכון? ואין תיאורים של איך נראה הגיבור, ולא איזה תאריך בשנה זה היה, ולא מה הוא לבש, אלא אם כן זה קריטי, למשל פה הוא לבש מדהים, זה קריטי, בסדר? לא כתוב עם גבוה נמוך, אלא אם כן בשאול, אחרי זה נגיד שהוא גבוה, כי זה קריטי, פה זה לא קריטי. לא כתוב כמה הוא הזיע, לא כתוב המון דברים מעניינים, 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 זה את תכתבי לבד, זה את, זה את, זה את. אני מנסה לומר שבתורה, התנ"ך קדוש גם בפשט של ילד קטן, גם אז הוא קדוש, גם אז הוא פועל הרבה הרבה ברכה. אבל אותיות האלה הן אותיות חיות, אותיות האלה, זה חומר, אני יודע איזה חומר. אבל גם זה חומר. אבל בתוך החומר הזה אני מאמין שיש נשמה. אם מישהו ייקח אותי למעבדה, אז הוא יגלה שאני שניצלים, בסדר? כמו בהמות וחיות, אבל אני לא שניצלים, אני חלבונים ששוכן בהם שכינה. אז ארץ ישראל היא לא... מישהו פגשתי השבוע, אמר לי, אתם הפסקתם להיות רוחנים, נהייתם גשמיים. אז אמרתי לו, למה? אני לא חושב שהמשכורת שלו יותר גרועה ממני. פי כמה וכמה. אני חושב שהבית שלו יותר יפה משלי, ואני חושב שהוא נוסע לטייל בחול פי... בקיצור, הוא נראה לי עוסק בחומר מאוד. לא יודע לכם כמה מיליונים שווה הבית שלו. אז אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, אתה מתעסק באדמה, אתה אומר שהאדמה קדושה, במקום להיות ברוח, אתה אומר שהאדמה קדושה. אז זה מה שעשיתי, תפסתי לו את היד ואמרתי לו, זה בשר, זה חומר. אז הוא אמר, כן, אבל יש לי נשמה. אז אמרתי לו, זה גם מסובך להבין שלאדמה יש נשמה. אז הוא אמר, מה האדמה? אמרתי, לא, יש אדמה שכשאני נפגש איתה, אז אני מצליח להיות במקום יותר גבוה. למה? אז אפשר להסתגל ככה על טקסט, אני לא סובל את המילה טקסט. אני משתמש בשביל להסביר, זה כמו שאני אגיד, שאני מבשר, ככה אני חושב טקסט. זה אותיות. ואותיות משתמשות, נכון, כותבים בטוויטר ובפייסבוק ובכל הדברים האלה ובקשקושים, כאלה שטויות אפקופים וצחוקים ומילים כאלה. אותיות הן כל כך זולות בעינינו. אבל האותיות זה אותיות שאלוקים ברא בהם שמיים וארץ. כתוב שבצלאל ברא איתם את המשכן. זה סודות, אני לא יודע מה זה אותיות האלה. אבל אותיות זה כוחות. כשאותיות נכתבות בספר התנ"ך, זה תורה שבכתב, זה נהיה תורה שבכתב. ואז האותיות האלה יש בהם הרבה יותר כוח מה שאת מבינה בהם. ואם אנחנו עובדים קשה ומפענחים ומוצאים החוצה, אז יש עולם חי, זה לא היסטוריה. אני אפתח סוגריים, שגם בספר זה ככה, את יודעת? ספר טוב, אם את קוראת ספר טוב, את מכיר ספרים של בנים, לא של בנות. אם את קוראת ספר של בנים, אני מתכופפת שהעיריות לא יקרו בך. תגידי מה עצרותת. את פה במיטה עכשיו עם קוסטה, מי יורה עליי? ספר מתח, נכון? מה יקרה? ואת דואגת, ואת צריכה ללכת לאכול, ואת צריכה ללכת לזה, ואת צריכה... כלום, את לא! אמא, קוראת לך לבוא לך לצהריים, כן, רק רגע! את בכלל לא שם, את באיזה... באיזה מה? האם... הוא ינצח, הוא... נמצא איזה ספר כדי לשכנע אותך, וזה ככה, ספר מתח זה ספר שאת נמצאת שמה. ספר טוב, עכשיו נדבר על ספר חול, בסדר? ספר חול טוב, סיפור טוב, סיפור ש... שאת לא את, שאת הגיבור. שאת הגיבור. אם זה, לא יודע אם זה ספר חיובי או שלילי, אם כדאי לקרוא אותו או לא כדאי לקרוא אותו, זה כבר שאלה אחרת. אבל אם הסופר עשה את זה טוב, אז את לא כאן. אז את יכולה לקרוא איזה כפר דייגים בדרום ספרד במאה ה-12, זה עולה, ואת שמה לגב, ואת רואה, מה יהיה? והוא כן יגיע, ואת דואגת, והיא תתחתן איתו, ומה? לגמרי את שמה, אפילו בספר אפשר ליצור חוויה של חיים. אלא שספר, סופר טוב, הוא עושה לך את כל העבודה, נכון? יצא לכם פעם שראיתם סרט על ספר שקראתם? יצא לכם פעם? על הפנים? למה על הפנים? לפעמים את מתה מעייפות, נכון? בואו נדלג, את אף פעם לא מתעייפת, זה עושה לי אסוציאציות לשיעור הזה. לפעמים, איפה הייתי? דיברתי על עייפות, איך שהוא ברח לי כל ה... ספר וסרט, תודה רבה. אז כשאת קוראת ספר, את חייבת להיות יצירתית. כתוב ספר על מי? ספר על... אני אגיד מילה בסוף, זה יהיה שם של אחת הבנות פה ואני אסתבך. אני לא לוקח סיכונים. אבל זה חותך לי את החוט כל הזמן. את קוראת ספר על... לא, אני כבר לא זוכר מה אמרתי. מה שאמרתי, עייפות התייבש לי המוח. בשתי כוס מים והכל התעודד. ברוך אתה, אדוני. את קוראת ספר על רותי. תודה רבה. רותי הלכה בשביל, את לבד רוצה או לא רוצה, המוח שלך מתחיל לעבוד. כי את חייבת לדמיין איך נראית רותי. מה היא לובשת? רותי זה לא ענן. אחרת הספר לא מעניין. בדרך כלל את חושבת שרותי, אם היום כותבים שם צביקה, הצביקה היה לובש, תראו, בלי להסתכל על הבגדים שלי, אני יודע איזה צבע הם. אני יודע שאני לובש חולצת חלט ומכנסיים כחולות. איך ניחשתי? הבוקר פתחתי את הארון והחלטתי שבדיוק את ה... מתוך כל האפשרויות. הייתה שחולצת חלט, ולידה הייתה חולצה חלט, ולידה חולצת חלט לקחתי. אני יודע שזה לא תמיד מצליח, אני אומר לאנשים, בדרך כלל אנשים דמיינים שהגיבור היה לבוש בבגדים שלהם, זה מה שהתכוונתי. בסדר? את אומרת, רותי, את אוטומטית רוצה או לא רוצה, אמר שם דברים. אם זה מעניין, אם זה לא מעניין, זה לא דבר. כשספר לא עושה לך את זה, זה משעמם. ספר טוב, ספר שאת עכשיו, נכון, בארי פוטר, את הולכת להרוג את הרשע, או הרשע הולך להרוג אותה, ומי יהיה, והוי והבוי, אין שטויות, זה דימן. את עכשיו חובה את זה. נכון שהיינו ילדים, היינו הולכים לסרט, אז מישהו היה הורג שם, זה הסרטים של ילדים. הוא היה יורה בו, ואז היה לנו איזה משחק כזה להגיד, זה קטשופ, זה קטשופ. ואז כולם צועקים לנו, לכו מפה, לכו מפה, למה? כי הרסנו להם את הסרט, כולם יודעים שזה קטשופ. אבל עכשיו הם רוצים להיות במתח. אדם קורא ספר, אדם רואה סרט, זה בידור. מה זה בידור? בידור זה? זה לברוח מעצמו. את מפסיקה להיות את. את לא חושבת על עצמך, את לא עסוקה בעצמך. את קצת כמו סמים כזה, את מישהי אחרת עכשיו. אם זה ספר שכתוב אומנותית טוב, אני מתכוון, אז את עכשיו מאוד מאוד צירתית. רותי הלכה בשביל, את חייבת לדמיין את השביל. את חייבת לדמיין את השביל. והיא פגשה אותו, והוא עשה ככה, והוא לקח את המכונית. את רוצה או לא רוצה, זה קורה לך. כשאת רואה סרט, אז את מאוד מאוכזבת. למה? כי רותי לא נראית כמו שאת רצית. והשביל לא נראה ככה. כי הבמאי כבר עשה לך הכל, כי יראו לך את הכל. אז זה מייבש כזה, אז זה מקטין את זה. זה לקח לך את מה שאת. אבל אפילו סרט טוב, ספר טוב, גורח להיות שם. גם סרט. אבל ספר, גם ספר, גם סרט, הם לא דורשים לך כמעט כלום. מישהו עשה לך את העבודה, בסרט עשו לך לגמרי את העבודה. בסרט, אתם יודעות, שאם את מתה מעייפות, נזכרתי למה דיברתי על עייפות. אם את מתה מעייפות ואת רואה ספר, תבדקו את זה פעם. בסוף, מתי אתם גורמות ללמוד פה? 12:30 בלילה? עד שהעיניים שלך כבר ככה, ואת מגיעה לחדר עייפה, 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 פתאום על המיטה שלך את רואה ספר, 500 עמודים. הארי פוטר 9. יצא 9?
לא.
אבל הבנתם את הרעיון שלי, בסדר? את אומרת, וואלה, איזה קטע! אני אקרא עמוד אחד. את קוראת עמוד אחד, פתאום הספר נגמר, ב7:30 בבוקר. אבל היית מתה מעייפות. היית מתה, איך זה קרה? זה קרה בגלל שהספר לקח אותך מעצמך. את לא חושבת, את לא חיה, זה עוד יותר מסרט, אבל... את שמה, זה לפעמים מנוחה למוח יותר משינה. ואם את רואה סרט, סרט מותר, יכול להיות מטופש, יכול להיות שלילי. אבל אם זה עשוי בצורה משכנעת, המוח עובר איזה חוויה כזאת של חידלון כזה, חוויה שכמו מוות, כאילו את נחה. אז גם שמה, אבל פה זה אחרת לגמרי. פה זה דומה, פה זה עבודה קשה. ללמוד תורה זה עבודה. כמו התורה, התנ"ך ספר מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד קטן. אני חושב שבעיתון של סוף שבוע יש יותר מילים מכל התנ"ך, לדעתי. לא ספרתי, אבל ראיתי מישהו ספר. היום עכשיו עושים את זה. כשדוד כותב אותי, הוא יכול לכתוב כמה שהוא רוצה. כמה שהוא רוצה. התנ"ך כתוב במשך 1,000 שנים, על כל פסוק, על כל פרשה, ישבו אנשים ענקים וגדולים וקדושים וחשבו. טוב, איך טוב את זה. הגודל של התורה היא לא הכמותיות שלה, היא מה טמון בזה. ואחד הדברים שיש בתורה זה שיש שם חיים. תורה היא תורת חיים כפולה. יש שם חיים, ואם אני מצליח לפענח ולקחת, זה לא קו לא פשוט. וכשיש חיים, דרך אגב, זה משפיע גם בלי לפענח. כמו שאני פוגש אותך ואת פוגשת חברה, אז פוגשים, זה לא לפגוש רובוט, זה לא מענה כולי, יש בן אדם חי. גם בלי להבין, זה מקרין. יש משהו באותיות של התורה, שהוא חי. אם מבינים את זה, אז חי לגמרי. אם לא מבינים את זה, אז זה גם חי. זה גם חי לגמרי. אנחנו מדברים אחד עם השני. את מדברת עם חברה שלך. איך את מדברת איתה? עם מילים את מדברת איתה, ומה? מילים זה חלק קטן מהסיפור, נכון? את מדברת המון עם שפת גוף. את לא יודעת, את לא עושה את זה בלי כוונה, והיא לא יודעת להסביר, אבל זה ככה, זה ככה. את יודעת עם מישהי ואת מרגישה לא נעים. היא לא נעים, כי היא חשבה עליך משהו לא טוב. אין לך מושג, וניסתה להסתיר את זה, אבל זה עובר, זה עובר. נדברת עם מישהי והיא נראית לך מאוד מאוד מעניינת, אז את לא יודעת, והיא חושבת על המחשבות האלה, חושבת מאוד מעניינת. לפעמים את יושבת מרגישה צמרמורת בקו, מסתובבת, רואה מישהי עברה שם, קורא לך לפעמים. לא צריך רוח הקודש. רוצות לעשות בדיקה, עכשיו זה לא יעבור. אבל זה קורה. אם מישהי חשבה עלייך, איכשהו זה. זה בלי מיסטיקה, זה אמיתי. הפסוקים של התנ״ך הם לא סיפורים. זה גם סיפור, זה גם סיפור. אבל אם רוצים רק סיפור, אז זה יוצא עברית עתיקה כזאת מוזרה, וזה בערך, וזה זה. אבל זה לא סיפור, זה באמת. את יכולה לדעת דוד המלך. תראו, פגשתי השבוע אנשים שמאוד מאוד נבהלו מזה שאנחנו רוצים לחזור לימי דוד. כתוב בתפילה, צמח דוד אביך מארץ צמח. אנחנו, מה אתם ברצינות רוצים לחזור דוד המלך? הם נורא פחדו מזה. כי דוד המלך לבש ג'לביה ארוכה. הוא אכל אורז בלי כפית ומזלג. אתם יודעות למה? כי לא היה. אני לא רוצה לצייר אתכם, אבל יש מצב שבזמן דוד המלך אכלו אורז. איך? את אמרת. בסדר, כמו בדואים. קודם כל הם לא אכלו אורז בידיים, כי עוד לא היה להם אורז, אורז היה בסין. בסדר? אבל את הרעיון, הבנתם. והם לא חפפו במרכך בזמן דוד המלך. חפפו לא בשמפו אולי. והם לא היה להם פלאפון. וכשהמלך רצה, אז הוא קם והרע למשהו, הוא גר בכל מיני אוהלים ורוצה צרשים. מת! לא, אני לא רוצה לחזור לג'לביה של דוד המלך. ולא לאכול אורז בידיים, אל תגלו לאף אחד, אבל יש מצב ששווה לנסות את זה פעם. פעם, בלי שאף אחד רואה, ואחרי זה רוחצים את הידיים. אבל כשאומרים שאנחנו רוצים לחזור לדוד ושלמה, זה לא לחזור עכשיו לרכב על סוסים וחמורים. דוד, מי זה דוד? דוד זה נפש. מי זה דוד? דוד, מה חשוב בדוד? איך הוא חושב, איך הוא מרגיש, איך הוא שמח, איך הוא דואג, איך הוא מתפלל, איך הוא אוהב, איך הוא נעלם, איך הוא סולח, איך הוא מחבק. זה מה שמעניין. אצל מי זה מעניין? אצלך. ואצלי, ואצל דוד המלך. מה מעניין? יש לי שערות, מה אורך השערות? כן, זה חשוב. כשנפגשים בן אדם, נפגשים בחומר, בחומר. אבל מה שמעניין בחומר זה איזה נפש מסתתרת בתוך החומר הזה. איזה... כל אחד הוא כמו מערה, גם את. מה את? את יודעת מה את? את סוד. את סוד אלוקי. את חלק אלוק הממעל, ששוכן בתוך גוף, נכון, אבל זה לא מעניין הגוף, אלא אם כן מה? אנחנו אומרים שהגוף הזה הוא משכן לאין סוף, לסוד, לסוד. אם אני יכול להתייחס אל עצמי כאל סוד, ולא רק להתייחס ליצרים שלי ולחונשות שלי ולדאגות שלי, לזהות בעצמי, אז יש לי יכולת גם לזהות אחרים בתור סוד, אז יש לי יכולת לזהות גם את הפסוקים בתור סוד. הסוד הזה המערות שהתכוונתי, יש בזה עוד ועוד וחיים 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 וחיים. אז כן, אני לא רוצה עכשיו שתרגיד גוליית ותפצירו של מישהו ותעשי ככה עם הראש. והכל אדם ישפך אליך, את לא יודעת לי לזרוק ברוגת כותבנים. אבל את נלחמת נגד גוליית, מי זה הגולייתים שלך? יש, אל תדאגי. זה כל מיני צרות ובעיות, אתם יודעות מה זה צרות ובעיות? סיפרו לכם על זה פעם. כן. זה כל מיני דברים שאנחנו תקועים איתם, אנחנו אומרים אין מה לעשות, והכל אבוד, ומה יהיה, ודאגות כאלה. ונער אחד קטן עם המון אמונה, אמונה במה? שמערכות ישראל זה מה? זה מערכות אלוקים חיים. אמונה בעם הזה, ואהבה בעם הזה, וביטחון, וענווה, וצניעות, ותעוזה. את יכולה לנצח את גוליית, את לא תחזרי מזה מנהרת הזמן להיות שם, לא. אבל אם נקרא את הפרק הזה טוב, אז אחרי זה נלך ונפגוש גוליאתים. אני מצטער שאני מספר לכם, נפגוש, יש כמה גוליאתים עוד שמסתובבים פה. הגוליאתים האלה יכולים להתחבר בפלאפון שלך, זה לא משנה, זה לא באמת גוליאת. זה אתגרים ואיומים ודאגות ופחדים ודברים כואבים. כן, זה נמצא שם, זה נמצא שם. ואת זה אפשר לחיות, את הצמח הזה אנחנו רוצים להצמיח. זה הצמח דוד הבדיחה שאנחנו רוצים להצמיח. ולא עכשיו לשחזר, כבר היה, זה לא מעניין עוד פעם לזרוק אבן על המצח של גולה. זה לא מעניין. איש בנימין, את לא צריכה עכשיו לרוץ 40 קילומטר, לא מעניין. מה שאנחנו רוצים להוציא מהפסוקים זה להיות שאול, להיות מישהו פשוט, חפש אחד שאף אחד לא מכיר אותו. אבל גם כשהוא נמצא במצבים הכי מחרידים, שחס וחלילה לא תהיה אף פעם מצבים מחרידים, הוא לא נשבר. הוא מלא אמונה ומלא תקווה ומלא מחשבה ומלא קורות ומלא מבט קדימה. הוא יודע להושיע, יודע, הוא קם ועושה, זה. איפה יצטרכו את קור הרוח שלך? אני לא יודע, אבל יצטרכו את קור הרוח שלך. ומאיפה תשווה את קור הרוח שלך? מזה שאת שקלית, מזה שאת קולית. אפשר משם, אפשר מהפרקים האלה. אנחנו לא לומדים היסטוריה מה היה פעם. כן, אנחנו לומדים היסטוריה מה היה פעם. אנחנו מנסים עוד משהו הרבה יותר עמוק. אנחנו מנסים לחיות אותם. הלוואי, בענווה, בצניעות, להבין איפה אני ואיפה הוא. אבל הפסוקים, זה לימוד תורה, זה לימוד על אלוקים, בקיצור. בתוך הסיפור הזה אלוקים נמצא, ואלוקים נמצא בתוך הדמויות. בשפתיו, הוא חי, אנחנו כאילו מקוראים את הסיפור הזה, אז שאול קם לתחייה. איפה הוא קם לתחייה? כתוב בפיוטים של הושענא רבה, כתוב, אלזי חבצלת השרון, כי קמו ישני חברון. מי זה ישני חברון? אתם יודעות? ישני חברון זה אבות והאימהות. למה קוראים ישני חברון? הם ישנים, אתם חושבות? אם יבוא רופא ויבדוק את מצבם, אז הם יגיעו ויגיד שהם ישנים? כנראה שלא, נכון? כנראה שמבחינה רפואית ההגדרה שלהם היא אחרת. אז למה קוראים ישני חברון? כי הם התעוררו יום אחד. הגוף שלהם כנראה לא התעורר. אבל מה התעורר? מי שהם באמת? מי את באמת? את באמת זה הנשמה שלך, זה הרוח שלך, זה התפילות שלך, זה מה שאת באמת. השרה קמה לתחייה, היא מתעוררת. איפה היא מתעוררת? הלזיר חבצלת השרון, חבצלת השרון זה עם ישראל. כי קמו ישני חברון, איפה הם קמו, איפה שרה מתעוררת? בתוכך, אם רק תרשי לה. אם רק תרשי לשרה להתעורר בתוכך, תהיי את שרה. לא, לא תחליפי שם ולא תחליפי תסרוקת. אבל תאמיני שיש בתוכך כוחות של שרה. למה יש בתוכך כוחות של שרה? כי היא אמא שלך, נכון? היא אמא שלנו. למה יש לך כזה אף, ולמה יש לך כזה צבע שיער, ולמה את בגובה כזה? כי יש לך גנים של הדורות הקודמים. כן, זה נכון גם ברוח. אז אם זה האבות והאימות שלנו, אז שרה ישנה כבר אלפי שנים, והיא רוצה לקום. ואם תרשי לה, זה נורא מפחיד, זה נורא קשה, ודורש הרבה מסירות. ויכול להיות שצריך לוותר על הרבה דברים. אז שרה תתעורר בתוך שרה, ורבקה, ורחל, ולה. לא, את לא תשחזרי את הסיפור שלהם, אבל... אתם מכירות את המושג גלגול נשמות? שמעתם על זה פעם? אתם נודעות פה קבלה? זה משהו מהקבלה, נכון? כן, אני לא יודע מה זה גלגול נשמות. בטח לא מגלגלים אותן בסעקות כאלה. אבל לפי הפשט, איך שאני מבין, זה לא בצורה של סון. זה לקחת מישהו שהתנהג בתנאים מסוימים בצורה כזאת, ואז מעבירים אותו למקום אחר. אבל זה אותו אחד שבמקום אחר. זה כמו איך התנהגת בכיתה ג' ואיך התנהגת במדרשה. הנתונים הם מאוד שונים, אבל זה את, זה אותה אחת. את לא מחליפה זהות, את לא זקית בכל פעם. את נגד אחרת בכל פעם, כי פעם את בת 6 ופעם את 16 ופעם את סבתא ופעם את אמא, ויש חברה שצריך להתנהג בה ככה, ויש מקום שצריך... את לובשת לבושים. לובשת לבושים? לבושים שאת לובשת בקיץ, זה לא הלבושים שאת לובשת בחורף, נכון? אבל זה תמיד אותה אחת. אז זה הלב, הלב הוא אותו לב. אמות הפנימיות המהות. אז שרה אימנו, מה זה גלגול נשמות לפי זה? אני באמת לא יודע קבלה לצערי. אבל כאילו, אם שאול היה פה, או אם שרה הייתה פה, או אם שמואל היה פה, אז בנתונים שלו, ככה הוא התנהג. מה הוא היה עושה עכשיו? לקחת מהפסוקים את כוחות הנפש, לקחת מהפסוקים את האמונה, את העוז, את התקווה, את טוב הלב, את העירת שמיים. זה מה שאנחנו, זה מה שיש בסיפורים האלה. בסיפורים האלה יש מעיינות של חיים, זה לא סיפור על, בסדר? זה לא מספרים לך על, אלא את יכולה להיות בעצמך כזאת, את יכולה. כתוב בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, ככה הרב קוק מסביר אולי תראייה על פרקי אבות, שבגיל 5, אתם יודעות, יש כל מיני פסוקים שמאוד מסובכים, וזה לא כך פשוט להפגיש ילד עם כל מיני דברים, לא צנועים ולא יפים, ואהבות עשו ככה ואהבות עשו אחר. אז רב קוק אומר שבן 5, ילדה מתן שמלמוד את המקרא, היא חיה את התנ"ך. בגיל 5, ילד או ילדה שמלמוד את התנ"ך, הם שמה. אין להם שום קושיות, בסדר, מסתדר להם. דוד זורם להם, הם לא מתבלבלים. משהו מהאור הגדול שבתוך התורה לילד, נשמה של ילד, שמו, עם כל היום בהסדרות וכל היום רואה חינוך ל... טירוף, והוא כל היום מכור לוואטסאפ שלו, אז לא. אבל סתם ילד וילדה בגיל 5, תנו להם פסוקים, תנו להם. זה יעוף להם. הרבה פעמים אנחנו בתור מבוגרים מסתבכים ורוצים. אבל הם שם, לפעמים זה לצד השני. חמה לי ילד שלמד באיזשהו מקום אמרו לי שהוא לא מסתדר בכיתה, ולא בכיתה א', אולי אפילו טוב, שני כיתה, הוא לא מסתדר בכיתה. אז הזמינו אותי לאספת ההורים, ואמרו לי טוב, עברו הרבה שנים, הוא כבר מזמן לא ילד. הוא ילד, ברוך השם, רק קצת מבוגר, יש לו כבר כמה ילדים. אז המורה נתן לי דוגמה. מה הדוגמה? הדוגמה הייתה שלומדים על... הוא אומר, אנחנו למשל לומדים פרשת וישב. לומדים מכירת יוסף. אחרי זה ממשיכים ליהודה ותמר. ופתאום הוא שואל שאלה, אחרי שכל הכיתה, הוא שואל שאלה על מכירת יוסף. אמרתי לו, תודה רבה. אתה צודק, הוא לא מתאים. באותו יום העברתי אותו לבית ספר אחר. למה? כי ילד לומד מכירת יוסף, אם הוא לומד טקסטים, אז הוא כבר גמר את החומר וממשיך הלאה, נכון? אבל אם הוא ילד, קראתי ילדה גם בגיל 20, גניה בגיל 90. הוא לומד מכירת יוסף, אז מה? אז הוא עכשיו בתוך הבור. זה לא סיפור, הוא עכשיו בתוך, עכשיו האחים שנתנו לו בעיטה, ושמו אותו במור. הכיתה המשיכה. תספרי לי יוסף שהכיתה המשיכה. הוא שם, כשקוראים פסוקים, אם אנחנו קוראים פסוקים בתום, עם הרבה שכל, עבודה קשה, וגם לי, העיקר בתמימות, בעירת שמיים, בעבר. אז אנחנו שם, זה לא סיפור על, זה שמה, זה שמה, כל ילד וילדה. יש כאלה לפעמים שאומרים, אני פספסתי, אני מתחיל ללמוד תורה רק בגיל 18, רק בגיל 20, אני עכשיו אעשה בין 5 למקרה, זה לא יעזור. בגיל 20 את כבר לא ילדה. יש בתוכך ילדה, אבל את כבר לא ילדה, יש לך עוד שבות. בגיל 20 אנחנו רואים פסוקים, אז הפסוקים כבר הם דורשים מאיתנו הרבה עבודה. כן.
יש כאילו, איך
מצליחים
ללמוד? יש משהו כאילו, אם
קוראים
ספר כמה פעמים, אז אתה כבר לא חי, אז איך אפשר ללמוד
את התנ"ך ולחיות את התנ"ך? אני ניסיתי להגיד שהתנ"ך, הוא לא מספר. את לוקחת כמה פסוקים, לקחנו את 10 הפסוקים האלה. אפשר לעבור את הסלב את הסיפור הזה ככה צ'יק צ'ק, אבל מקלפים משהו בחוץ. כדי להיכנס לפסוקים, אז צריך... אני חושב, כדאי לך שתהיה לך איזו סוגיה שהיא בייבי שלך. ותשבי עליו על 20 שנה, זה לא מפריע. אבל לקרוא ולהגיד כל פעם, החושיות זה, אני לא הייתי כותבת כך. אני לא מבינה. לפעמים איזה דקדוק, לפעמים שפה, לפעמים. הקושיות שהקשינו, הקושיות שאנחנו מקשים בכלל, הן דברים מאוד פשוטים, נכון? השאלות האלה של מה המרחק של אלי משילה, אתם זוכרות שעשינו את הסימונים? זה מה זה? זה משהו עמוק? זה משהו גאוני, זה משהו מאוד פשוט. משהו מאוד פשוט, אבל כאילו התנ"ך זה משהו מפחיד כזה. נכון, מפחיד. אבל לקחת פרק תהילים שלך, אם זה הרבה קצת קשה. ואם עמל, קוראים לזה עמל תורה, עמל תורה. כי לא קוראים, ואמרתי לך, סופר, תקראי ספר ותצטרכי לעמול בו, תגיד משעמם, וואלה, לא בא לי לעמול על ספר. אבל בתורה את צריכה לעמול, להתאמץ, ולהגיד איפה את לא מבינה, ולחפש פרשנים, ולחפש מדרשים, ולחפש איך זה עונה לשאלות שלך. לא כל אחד יכול, תשמע, כמו שההלכה, יש רבנים שפוסקים את ההלכה, יש אנשים שנמצאים בזה יותר, אבל זה העיקרון של כל ספר, כל פסוק. כל פסוק זה, גזם הזה כמו מערות. מערות הכוונה שיש שם עולמות שלמים. עולמות שלמים. שטח של מערה זה כאילו... זה לא קטם שחור, יש שם מי יודע לאיפה המערה הזו מחלחלת, מי יודע לאן המערה הזו מגיעה. אז כל פרק בתנ"ך הוא הגורא באורך העולמים, כל פרק התנ"ך יש בו אין סוף. וכדאי ללמוד אותו, זה מה שהתכוונתי בעיקר לומר. ברכת השם, כל טוב.